היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי של השבוע הזה. באולפן אני איתן אבריאל, סמי פרץ עדיין מחלים מהקורונה ויהיה איתנו מן הסתם מחר. אז לאחר ההתנפלות ההמונית של מחוסרי הדיור על הדירות המוזלות, תיפתח ביום ראשון הקרוב הגרלה נוספת שבה תציע המדינה כ5,500 יחידות דיור במחיר מופחת. ולא פחות מ-25 יישובים ברחבי ישראל, כולל אזורים מבוקשים למדי כמו ירושלים ואפילו רמת גן. מי זכאי להשתתף בהגרלות הללו? מה גובה ההוזלה וכמה אנשים צפויים להשתתף בהגרלה הקרובה לאחר ההתנפלות בהגרלה הקודמת? אנחנו נדבר על כל זה עם עדי כהן, כתבת הנדלן שלנו, כדי שתכין אתכם לתרגיל הזה. בעולם החומרי שלנו כמעט כולם רוצים להרוויח כמה שיותר כסף, אבל מה צריך לעשות מי שלא מסתפק בעוד תוספת קטנה והוא נחוש להגיע לרמת ההכנסה של העשירון העליון של העובדים בישראל? מסתבר שבמרכז טאוב בחנו את העניין ומצאו מאפיינים שהתבררו כבעלי השפעה קריטית על ההסתברות להגיע לשם. מה למשל? תתפלאו, אבל בכל זאת כדאי ומאוד משתלם ללכת ללימודים אקדמיים ולתארים מתקדמים ואפילו לדוקטורט. נתנאל גאמס, כתב שוק העבודה, יהיה איתנו עם כל הטיפים החשובים. כולם יודעים שהריבית הקצרה, זו שנקבעת על ידי בנק ישראל ושאר הבנקים המרכזיים, נמצאת במגמת עלייה. מה שרבים פחות מודעים לו, הוא שגם הריביות להלוואות ארוכות עולה במהירות, ובמיוחד הריבית למשכנתאות, והן מייקרות עוד יותר את מחירי הדיור, גם אם המחיר הנומינלי שלהם לא משתנה. בארצות הברית למשל, משכנתה ל-30 שנה כבר תדרוש תשלום ריבית שנתית של 6%, וזה הרבה, ולכן הכלכלנים שם מצפים להתקררות מהירה בשוק הדיור. ומה אצלנו? אותו הדבר, וכדי לדעת בדיוק בכמה כסף מדובר, אנחנו נדבר עם תומר ורון, מתכנן פיננסי ויועץ השקעות. לבסוף, אתם זוכרים את האירוע שלנו על מחירי הדיור בעיר הגדולה? אם לא, הנה שוב הפרטים. ביום רביעי הזה, כלומר מחר, בשעה 19:30, אנחנו נהיה בטוקהאוס בנמל תל אביב לפרק מיוחד של האינטרסנטים בפודקאסט לייב. הפודקאסט יעסוק בטירוף שוק הנדלן והדיור בתל אביב, ובאירוע אנחנו נארח את עיתונאיות דה מרקר יעל דראל וגילי מליניצקי, וגם את חבר מועצת העיר אסף הראל, ויחד ננסה לענות על כל השאלות החשובות. הכניסה היא חופשית בהרשמה מראש, ואפילו מקבלים בירה ראשונה בחינם. אז איך מגיעים לכל הטוב הזה? חפשו בגוגל או בפייסבוק את המילים האינטרסנטים טירוף הנדלן, תירשמו ותגיעו לפגוש אותנו מחר. יאללה, מתחילים. שלום לתומר ורון.
אהלן, מה שלומכם?
תודה, תודה. אתה מתכנן פיננסי ויועץ השקעות, לשעבר בגלץ, מי שהשם שלך אומר לו משהו, מזכיר לו משהו, גם כתב בעיתון מתחרה שלא נזכיר את שמו, והיום אתה יועץ פיננסי, אתה גם חבר באיגוד יועצי המשכנתאות, אם יש דבר כזה, ככה אני מבין. אנחנו רוצים לדבר ספציפית על הנושא של המשכנתאות, ואתה יודע, אנשים יודעים שהריבית הקצרה עולה בפקדונות, פחות מודעים למה קורה בריבית הארוכה, שלא נקבעת על ידי אף אחד חוץ מאשר השוק עצמו, אבל מתחיל לחלחל הרעיון הזה שהריביות עולות גם בהלוואות ארוכות וגם במשכנתאות, ועל הדרך אנחנו קוראים שבארצות הברית למשל, משכנתה של 30 שנה, שהיא די נפוצה שם, כבר מגיעה ל-6%, שזה המון כסף, 6% מתוך סך הקרן שאתה לוקח את ההלוואה. זה בעצם מכפיל את כמות הכסף שאתה משלם לבנק על פני כל התקופה. אז בוא תעשה לנו איזושהי תמונה, מה קורה בחודשים האחרונים, ואולי הערכות, מה יקרה בחודשים הקרובים לריבית המשכנתאות בישראל.
באמת חודשים משוגעים, אפשר להגיד, בשוק המשכנתאות, כי באמת התרגלנו לזה שאתה יודע, בשנים האחרונות, אוקיי, הפריים לא זז, והאינפלציה ממש מגרדת את האפס, לפעמים קצת עולה, אבל בטח לא מפחידה, ופתאום בחודשים האחרונים אנחנו רואים שקצב האינפלציה עולה, גם בכל העולם, אבל פה בישראל, והריביות מתחילות לעלות, ואתה יודע, היינו מקודם אירוע, זה היה שבנק ישראל מעלה את הריבית, עכשיו זה העלה אחרי העלה, וגם שבוע הבא הוא צפוי לעלות את הריבית, וכל הדבר הזה ממש ככה מטלטל את שוק המשכנתאות, והזכרת בארצות הברית שריבית קבועה ל-30 שנה מגיעה כבר ל-6%, אז תשמע, גם פה כבר חצינו את הרף, אפשר להגיד לתקופות כאלה, של 5%, ששוב זה משהו שאם מישהו היה אומר לי לפני שנה, תשמע, הריבית הקבועה תעבור את 5%, יכול להיות שהייתי ממליץ לו, לא יודע מה, ללכת לבחון או משהו, אבל זה קורה, וזה קורה מהר, והכל משתנה, וזה כמובן מאוד מאוד מייקר את המשכנתא, ובשורה התחתונה זה משפיע על יכולת הרכישה של רוכשים, של זוגות צעירים, של
משפחות. בדיוק, אנשים צריכים להפנים, אתה יודע, הם לא תמיד מפנימים את הדבר הזה. המשכנתא, עלות הריבית בעסקת רכישת דירה, היא זהה לחלוטין למחיר. זאת אומרת, ברגע שאתה משלם יותר משכנתא, אז אתה משלם יותר עבור סך הכל העסקה שביצעת, שילמת ככה וככה, אני לא יודע, 2 מיליון שקל עבור הדירה, ועוד העלות של המשכנתא.
נכון.
מרגע שהעלות הזאת היא עולה, ועולה בצורה משמעותית, אז המחיר האפקטיבי שלך עלה באופן מוחלט ובלתי הפיך, גם אם המחיר הנומינלי שמופיע בחוזה, ומה שאתה מספר לחברים וכן הלאה וכן הלאה, לא השתנה בכלום. אבל בוא תדבר איתנו קצת מספרים. כך דירה ממוצעת, אני לא יודע מה, בגוש דן, נגיד שיש לי 3 מיליון שקלים, אני מוכן להביא מהבית בעזרה מההורים 1.5 מיליון, גם הוא וגם היא, ואני צריך לקחת עוד 1.5 מיליון שקלים משכנתה. כמה תעלה לי עכשיו במסלולים המקובלים? בערך. ברור שצריך לעשות מסע ומתן, אבל זה המקצוע שלך.
אז נכון, זה גם מסע ומתן, וגם תלוי לתקופות, ותלוי באמת לאיזה משכנתא אתה רוצה להיכנס. אבל בוא נגיד שהיום אתה כבר צריך את הסדר גודל של 7.5 צפונה, להחזר חודשי בחודש, החזר חודשי התחלתי, ובעצם אם היינו מדברים, אני ואתה את אותה שאלה, כן, לפני כמה חודשים, הייתי אומר לך כמה מאות שקלים פחות כל חודש. אז כמובן אנחנו כבר רואים פה את ההשפעה בהחזר החודשי. לאורך תקופה הדבר הזה מגיע עשרות אלפי שקלים, אם לא יותר מזה, אין ספק. בסוף אנשים באמת אומרים, כן, מחיר הדירה, אבל זה לא נגמר במחיר הדירה. יחד עם מחיר הדירה אתה קונה עוד מוצר שקוראים לו משכנתא, והמוצר הזה התייקר מאוד, ולכן, אתה יודע, גם אנשים שפגשתי בשבוע, שבועיים האחרונים, פתאום מבינים שהעסקה שהם רצו לעשות אולי קצת פחות מתאימה להם. זה משהו שאתה מתחיל ממש לראות לאחרונה, שאוקיי, אז יכול להיות שזה, אני לא יכול לקנות את הדירה הזאת, ששוב, זה שיח שפחות היה פה בחודשים האחרונים.
תכף נזרוק לשם את שינוי מחיר הדירה והתחזיות קדימה, שזה כמובן פחות ידוע, אבל שוב פעם, לגבי הדוגמה שנתתי, יש לי את הביטחונות ויש לי את כל מה שצריך, ואני רוצה לקחת משכנתה של 1 מיליון שקל. הבנק ייתן לי אותה כי הדירה במקום טוב, וזה אני לא יודע, פחות מ-50% מהעסקה. כמה הוא יגבה ממני במסלול הרגיל, הלא צמוד, נכון לעכשיו?
זה יהיה מאוד תלוי כאילו בתקופות, אבל
לא, 25 שנה.
זה כבר נושק כמעט ל-5%, כן.
5%.
זה 5%, ששוב, לצורך גם דוגמה שיהיה לנו, לפני שנה דבר כזה כנראה הייתי אומר לך 3% ומטה, אז תבין את הפערים. עכשיו הנקודה היא גם שאין כל כך לאן לברוח, כלומר אוקיי, אז אתה יודע מה, אז אני לא אקח קבוע לא צמוד, אני אקח קבוע צמוד, גם הם התייקרו וגם בקבוע צמוד אתה חשוף לאינפלציה.
כמה קבוע צמוד עכשיו? בוא נישיר קו.
קבוע צמוד, אתה מגיע גם לאזור כמעט 3%, ותוסיף לזה אינפלציה שעולה, אז ריאלית אתה במספרים הרבה יותר גבוהים.
אני פשוט בזה מסיים את המספרולוגיה, אבל יש לנו צלע שלישית של חלופה שהייתה מאוד פופולרית וצפויה להערכתי, להישאר פופולרית, כי אנשים התרגלו לכל הטוב הזה של ריבית פריים. זאת אומרת, ריבית משתנה לא צמודה. הפריים היום נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, הוא עומד על 2.5, משהו כזה?
2.25, כן, אשכרה כבר צריך להיזכר, אתה מבין, אחרי שהפריים כמה שנים לא זז, היום אתה כבר רגע צריך לבדוק איפה הוא עומד היום, אז כן, 2.25%.
והוא השתנה כמובן, צפוי להשתנות מחודש לחודשו, אבל אם הוא מגיע עכשיו, הוא יגיע אני לא יודע מה, 2.5 בחודש חודשיים הקרובים, כמה הם מבקשים מעל הפריים, פריים פלוס או פריים מינוס, כמה בנק למשכנתאות סטנדרטי לוקח?
נכון להיום, בנקים פחות או יותר נותנים פריים, אפשר להגיד נקי, שזה עומד כן על אזור ה-2-2.5%, כבר שבוע הבא בתחילת יולי בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית, ובכלל אתה יודע רוב הערכות גם קדימה מדברות על זה שהריבית תמשיך לעלות, ואנחנו גם נראה כנראה את מסלול הפריים כבר מגיע לאזור 3% ואולי יותר. אבל כאן גם צריך להזכיר, אתה יודע, דיברנו מקודם על האלטרנטיבות. הפריים עדיין יותר זול מהאלטרנטיבות. נכון שהוא ישתנה, נכון שהוא יעלה לנו את ההחזרים החודשיים, אבל הוא עדיין נכון להיום יותר זול. וגם בפריים, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אין עמלות פירעון מוקדם. ולכן אם מישהו ירצה בעתיד למחזר את המשכנתא, לסגור אותה ולקחת אחת אחרת, למפור את הדירה, המסלול הזה משאיר גמישות מאוד גבוהה, בעוד שבריביות הקבועות יכול להתגלגל עלינו עמלות פירעון מוקדם, מה שנקרא בשפה יותר עברית ויפה, קנסות יציאה.
כן, בתסריט גם שנניח, פתאום אני לא יודע מה, כפי שחוזים בחול, מתרחשת איזשהו עתה עולמית, ושנתיים קדימה, פתאום שוב פעם הריביות יורדות בצורה משמעותית, ואז מתחשק לי, או נראה לי מאוד אטרקטיבי, למחזר את הריבית שלי לעולמות אחרים. הרי שאתה מדבר ל-20 שנה, בתקופה הזאת יקחו כל מיני עליות וירידות.
נכון.
אתה רוצה לתפוס איזה, שוב פעם את הריבית סופר נמוכה, כפי שהייתה עד לא מזמן, אתה רוצה למחזר, צריך לזכור שאם קיבלת את הריבית, ולא משנה אם זה צמוד או שקלי, אתה צריך לשלם עמלת פירעון מוקדם, שיכולה להיות מה איזשהו כלל אצבע לגבי ההנחה של כמה היא שווה?
יכולה להיות גם עשרות אלפי שקלים, ממש לא מזמן עוד שהריביות היו, ככה נקרא לזה יותר שפויות, ביצעתי לזוג מחזור, והיה להם קנס של 60,000 שקלים, ודבר כזה, אתה יודע, זה בסה, רק כדי למחזר את המשכנתא, אבל כן, זה מה שהרבה פעמים ריבית קבועה עושה, אנחנו רוצים את הביטחון, אנחנו רוצים את היציבות, אבל כמו שאמרת, אם העולם יעשה סיבוב פרסה והריביות תרדו, המסלול הזה בעצם הופך להיות משקולת ומגלגל עלינו עמלות, שיכולות להיות מאוד כבדות, וכאן אתה יודע, גם הרגולטור כבר, בנק ישראל צריך להיכנס לדבר הזה, כי זה יכול להגיע לסכומים מטורפים.
אחרי שאישרנו קו לגבי המציאות והמספרים, בוא ננסה להיכנס לראש של באמת איזשהו זוג צעיר, כי אחד האייטמים הבאים שאנחנו מדבר עליו זה ההגרלות שיש בקרוב לאלפי דירות בהנחות של 500,000 ואפילו יותר שקלים, ואנחנו רוצים לנצל אותם במרכאות אם נזכה בהגרלה. איך אנחנו מתייחסים לדילמה הזאת של מצד אחד הריבית שעולה, המשכנתא שעולה, אבל מצד שני, בדיוק מהסיבה הזו, איזשהו ציפיות לאולי התמתנות של השוק ואפילו ירידה. אז מה אתה אומר לזוג צעיר? הם ואתה מבינים שהמציאות הזו בדיוק יכולה עכשיו לייצב את השוק, ואולי באזורים מסוימים, אולי אזורי ביקוש קצת פחות חמים, אפילו לגרום לקצת ירידות. אז להמתין, או לבוא ולהגיד, זה מגמת עלייה, כדאי לקחת את זה עכשיו, כי מחר זה יהיה יותר יקר. אני מדבר על המשכנתא.
רוב הזוגות היום הפסיכולוגיה פוגשת אותם בזה של רגע, הריביות עכשיו עולות, אני רוצה דווקא לעשות את זה עכשיו כמה שיותר מהר לפני שהם ימשיכו לעלות. ולפני שאנחנו נכנסים לדבר הזה, קודם כל כן, חשוב לשקף להם את המציאות, מה שדיברנו פה בדקות האחרונות, שבעצם אין מה לעשות, המציאות מורכבת. אתם רוצים פריים, הפריים יעלה. אתם רוצים ריבית קבועה, היא גבוהה היום, פלוס היא יכולה לגלגל עליכם בעתיד עמלות פירעון מוקדם. בואו ננסה איכשהו בתוך הסמיכה הקצרה הזאת, לנסות לחסות את רוב הצרכים החשובים לנו, לענות על רוב הסיכונים שאנחנו יותר פוחדים מהם. אין פה תשובה מושלמת, אתה יודע, בשוק שלפני שנה היה הרבה יותר קל לנהל את זה. היום, כן, צריך להבין שנכנסים לשוק עם אי ודאות גבוהה, עם מחירים גבוהים. אתה יודע, גם דיברנו מקודם על המחיר של המשכנתא. הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה אבל להישאר בסחירות ולזרוק כסף לפח. ואתה אומר לו, אוקיי, אבל אתה משלם פה מלא ריביות לבנקים, זה לא לזרוק כסף לפח. בסוף לשלם לבנק עוד 500,000 ריביות, זה גם לזרוק כסף לפח. אז גם צריך להבין, באמת רגע לפני שבכלל נכנסים וקונים את הדירה ונכנסים לעסקה, להבין לאיזה עסקה אנחנו נכנסים, כן. מה העלות האמיתית שלה, איך אנחנו עושים את כל הדבר הזה.
הנושא של ריבית דריבית הוא כל כך אינרנטי לשוק ההשקעות, ובכל זאת לא אינסטינקטיבי להרבה אנשים, וצריך להזכיר את זה. לקחת המשכנתא ל-20 שנה, נגיד הריבית הקבועה היא 5% בשנה שאתה צריך לשלם על המיליון שקל שלקחת, אתה הולך לשלם לבנק על פני ה-20 שנה 2,000,000 שקל. זאת אומרת, יש פה הכפלה כמעט בטוחה במספרים של 20 שנה ו5-6%. אם זה היה 7%, זה מתחיל להכפיל את עצמו אפילו כל 10 שנים. אולי נגיע לזה, אין לדעת. תשמע, שאלה אחרונה, היו מחקרים של בנק ישראל ושל גופים אחרים שיראו שבניגוד למה שאינסטינקטיבי, היית חושב שכולם עושים את זה, רבים מתעצלים או מפחדים או אני לא יודע מה, אבל הם לא עושים את השופינג שנדרש בין הבנקים למשכנתאות, אולי גם בין חברות ביטוח וגופי מימון נוספים שמציעים משכנתאות. והם הולכים למק הרגיל שלהם וקצת מתווכחים, ובסופו של דבר מקבלים את ולוקחים את מה שמוצע להם. כמה אני יכול לחסוך אם באמת אני עושה שופינג אגרסיבי בין הבנקים השונים, בין מזרחי שעושה הרבה פרסומות לעניין הזה, כל הבנקים הגדולים יש להם את הפרק של בנקים משכנתאות אצלהם בסניפים המרכזיים, או שבסופו של דבר זה סכום שאתה יודע, הוא כל כך קטן שאולי כל אחד יחליט לא שווה את הבלגן.
אז לא, אפשר לגמרי לחסוך הרבה מאוד כסף במסע ומתן טוב. אני אגיד רק משפט אחד לפני זה, לפני שבכלל יוצאים ועושים את המסע ומתן, צריך להיסגר על מה אנחנו מבקשים מהבנק. כי אם היום תלך למזרחי ותבקש הצעה, ואז תלך לפועלים ותבקש הצעה ולדיסקונט, אתה תקבל שלוש משכנתאות שונות. ולכן קודם כל תחליט מה, איזה משכנתה איתן רוצה, מה נכון בשבילו, אחרי שאתה עשית את זה, אז ללכת לבנקים ולבקש מכולם את אותה הצעה עבור אותה משכנתה. ואז קל לנו גם לנהל ככה את המסע ומתן, המשחק כן הופך להיות משחק של ריביות, כי לפני זה בכלל מוצר אחר לגמרי, זה נתן צמוד, זה נתן לא צמוד, זה יותר פריים, זה פחות פריים, אבל ברגע שיש לי בסיס השוואה, אני יכול לעשות את המסע ומתן הזה כמו שצריך, ואז כשאני עושה את זה, המסע ומתן יכול לחסוך לי הרבה מאוד כסף. דוגמה ממש מהשבוע האחרון, בין שני בנקים היה אחוז פער, אחוז, שבמשכנתה של מיליון שקל זה הרבה כסף, אז אין ספק, אתה יודע, אני ראיתי כמוך את הנתון הזה של יותר מחצי, לא נכון. עושים, לא מבקשים יותר מהצעה אחת מבנק, וזה ממש לתפוס ולדפוק את הראש בקיר, על סלולר ועל, לא יודע מה, על פסטה בסופר ששוב חלילה לא מזלזל, אבל זה שקלים. ודווקא בעסקה הכי גדולה, אגב, בגלל המורכבות שלה כנראה, אני לא חושב שאנשים נהנים להיות פריירים, אבל בגלל המורכבות שלה, בגלל שאנחנו לא מפנימים את כל העלויות שלה, אנחנו הולכים בסוף לבנק אחד וסומכים עליו, והבנק לא בקטע רע, הוא רוצה להרוויח, אז אין לו אינסנטיב לתת על ההתחלת ההצעה הכי טובה, ואנחנו משלמים הרבה יותר כסף.
בהחלט, אני גם חושב בבנקים בוא נקרא לזה, מבלי להגיד שיש שם דברים במזיד, היועצים הם יודעים לתפעל את הלקוחות שיושבים מולם. זאת אומרת, אם באתי ואמרתי, תשמע, לקחתי הצעה מבנק X, חצי צמוד וחצי פריים, לא יודע, ונתנו לי ככה וככה, אז האינסטינקט של איש מחירות שם, דה פקטו, יבוא ויגיד, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד, בוא אני אציע לך פורמט אחר, אני אציע לך חצי פריים וחצי לא צמוד. והכל הוא בלבד שהוא לא יצטרך להיות ראש בראש מול הצעה אחרת, ואז בדיוק כמו שהסברת, זה יהיה תפוז מול מנגו, ולא תדע איך נקרא, תפוז מול ליצ'י אולי בימים אלה, ולא תדע איך להתייחס לדברים האלה. אז יפה מאוד, תודה רבה על הטיפים הללו, ואנחנו נמשיך לדבר, כי יש לי תחושה שעוד יהיו פה שינויים משמעותיים.
שמחתי, תודה רבה.
שלום לעדי כהן.
שלום איתן.
כתבת הנדלן שלנו, כמובן, אנחנו רוצים לדבר איתך על, לא על הימורים, אלא על הגרלות, ולא על פייס, אלא על דירות. אז כולנו זוכרים, אני חושב שכל הצעירים במדינה זוכרים, את ההתנפלות שהייתה על הגרלת הדירות מלפני כמה חודשים, 10,000 דירות שהמדינה הגרילה בין הזכאים, בעסקה שהעניקה הנחות על המחיר הנקוב של הדירה, בסדר גודל של אפילו 500,000 שקלים ויותר. רוב הדירות בכל מיני אזורי פריפריה, אבל היו גם דירות במקומות מבוקשים למדי. והנה עכשיו,
ההנחה גם עברה את המיליון.
ויש גם הנחה שעברה את המיליון, בדיוק. אז תכף נדבר על זה, אבל אנחנו מדברים על רקע ההכרזה שמיום ראשון הקרוב, צריך להתחיל להתכונן ולהיכנס לאתר ולהגיש את כל המסמכים. מיום ראשון הקרוב, מי שזכאי, והוא יוכל לעשות את זה עד ה-17 לחודש בלבד. יש דדליין. יש סבב נוסף של הגרלות של 5,500 דירות. אז בואי תגידי לנו קודם כל, האם זה הסבב האחרון, או שיש סבבים נוספים ואפשר לחכות, כי אולי המחירים ירדו, אני לא יודע מה, ואיפה בשלב ראשון הדירות האלה מוצאות?
ביום ראשון הקרוב באמת נפתחת ההרשמה לסבב ההגרלות השני, הוא לא יהיה האחרון, אנחנו יודעים שעד סוף השנה הנוכחי, סוף 22, המדינה מתכננת לשווק בשיטת ההגרלות הזו, 30,000 יחידות דיור, דיברו גם על להגדיל את המספר הזה, עכשיו עם כל השיח על הבחירות והצעה שהכל מתפרק לנו, כנראה שהדבר הזה כבר לא יקרה ואנחנו נשאר עם ה-30,000. בסבב הנוכחי ייצאו בעצם 5,500 דירות, שווקו ב-25 ערים שונות. אנחנו רואים ריכוז גבוה מאוד של דירות בנתניה, בשדרות, בראש העין, בבית שמש, באשקלון, רמת גן, אבל יש באתר משרד השיכון וגם בפרסום שלנו את הרשימה המלאה של הערים שמשווקות בהן דירות בסבב הנוכחי. זה לגבי זה, באמת ההרשמה היא מיום ראשון הקרוב עד ה-17 לחודש.
האם את חושבת שתהיה התנפלות כמו שהייתה בסבב הקודם? זאת אומרת, פעם קודמת ממש היו הרבה יותר ניגשים להגרלה מאשר דירות. או שמה שאת אומרת עכשיו, העובדה שבעצם יש עוד 20,000 דירות מעבר לסבב הזה של ה-5,000, ואולי אנשים יגידו, אני גם מחכה להתייצבות במחירי הדיור ולירידה, וגם אני אלך להגרלה עם פחות, משוגעים שבאים איתי.
אני חושבת שכל מי שרואה את מה שקורה למחירי הדירות מתחילת השנה הנוכחית, ובכלל כמה שנים האחרונות, יכול נראה לא יישב ויחכה כל עוד ויש לו את כרטיס הכניסה להגרלות.
מה כרטיס הכניסה באמת? מה אני צריך כדי להיות זכאי?
יש קריטריונים של משרד השיכון שבעצם אומרים שאתה בהכרח מחוסר דיור.
זה ברור.
עיר נשוי או ידוע בציבור. זה יכול להיות גם רווקים מעל גיל 35. אני יכולה להגיד שבסבב הקודם התחרו 120,000 משקי בית, שזה באמת היה מספר C. עכשיו אנחנו על 130. כלומר, מאז היא נסגרה הרשמה, מאז ש... 10,000 מתוכם זכו, נרשמו עוד אנשים, וסביר להניח שגם עכשיו, בשבועיים הקרובים, אנחנו נראה עוד נרשמים חדשים, אז אני בהחלט חושבת שתהיה כאן התנפלות.
איך נקבע שיעור ההנחה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על 500,000 שקל הנחה, ואפילו עד 1,000,000 שקל של הנחה, אז מה הנוסחה שם?
איפה נוסחה קבועה? יש כאן, על כל פרויקט יש כרגע מחירון, כשנכנסים להרשמה עצמה, אתה רואה את המחיר למטר רבוע, בכל פרויקט, וצריך גם לזכור שהדבר הזה תמוד למדד תשומות הבנייה, ככה שיהיו התייקרויות וזה לא מחיר סופי, אבל זה משהו שרואים אותו באופן פרויקטלי, מה המחיר הסופי הצפוי בכל אחד מהם לעומת מחירי השוק, וגם כאן הצפי הוא להנחות שיינו בין 300,000 שקלים, גם למעלה מ-500,000.
יש איזושהי הערכה במשרד השיכון, או מי שמפקח על התרגיל המעניין הזה, כמה מהאנשים באמת הולכים או רוצים לגור באותם מקומות שבהם הם משתתפים בהגרלה, וכמה אנשים פשוט אומרים, וואלה, יש פה מתנה של המדינה, בכל תסריט כדאי לקחת את הדבר הזה, מקסימום לא יתאים לי לגור שם, אני מיד אמכור את זה בשוק, או אני אזכיר את זה ואני אקח את שכר דירה ואני אגור שאני רוצה. יש איזשהו...
יש את הנתונים האלה בהסתכלות אחורנית, ששם אנחנו רואים שבאמת שליש מהזוכים במחיר המשתכן, הגלגול הקודם של דירה בהנחה, ששליש מתוכם באמת הפכו למשקיעים, אפשר להגיד משקיעים בעל כורחם, זה לא בהכרח זוגות צעירים שלשם הם כיוונו ושם שאיפותיהם, ואולי גם לא בהכרח הידע והכלים הנדלניים, אבל בשטח זה מה שקרה, וזה חלק מהביקורת על התוכנית גם היום. בתוך זה אני חושבת שחשוב גם לזכור ולהזכיר גם למי שניגש להגרלות האלה, שבסוף ברוב הפרויקטים שהמדינה משווקת כרגע במסגרת ההגרלות, מדובר בפרויקטים שעוד לא הבשילו תכנונית, ומה זה אומר? שהרבה מהם יכולים גם לראות אור עוד 5 שנים, עוד 6 שנים, אנחנו יודעים כמה זמן לוקח להוציא היום היתרי בנייה, כמה זמן לוקח הליך הבנייה, שלוקחים בתוך זה גם את ההצמדה למדד תשומות הבנייה, שהולך ומתייקר בצורה חריגה מאוד בתקופה האחרונה, זה משהו ששווה לקחת בחשבון.
זאת אומרת שיש תסריט אחד לפחות שאפשר להפסיד פה, אם לצורך העניין זכיתי בדירה, המחיר בסוף יעלה יותר, זכיתי בהנחה של 500,000 שקלים, סתם דוגמה, המחיר יעלה יותר ממה שהיה נקוב בהתחלה בגלל עלייה של מחירי תשומות הבנייה, נכון להיום המדד הזה עולה כל הזמן, ולעומת זאת תהיה ירידה. ואני אמצא את עצמי, כשאני אקבל את המפתח בעוד 5 שנים, לצורך העניין, עם נכס שבסופו של דבר ירד ב-10-15%, והנה בדיוק חצי מיליון שקלים שחשבתי שאני ארוויח. אמת?
איתן, אני פחות אופטימית ממך עם ציפייה לירידות מחירים. כשאני אומרת צריך לקחת את זה בחשבון, זה מבחינתי לא ממחשבה אם יהיו פה ירידות מחירים, תרחיש הוא לא בלתי אפשרי, אבל במציאות הנדלנית של ישראל, הפערים בין הביקוש להיצע רק הולכים וגדלים, ולא נראה כרגע באופק איזשהו סיכוי לצמצם אותם באופן ממשי, אז מבחינתי הסיכון שאתה לוקח פה, שאתה בעצם קבול לפרויקט הזה, שמתם את, בחלק מהמקרים את כל החסכונות שלך, שאתה יכול שאתה נכנס פה למסע ארוך במיוחד, שלא לכולם יש את אורך הרוח לזה.
מה תנאי התשלום באופן טיפוסי? זאת אומרת, הם תנאי שוק? אתה מנהל מסע ומתן עם הקבלן, או מה בעצם, מה האפשרויות שלך?
למיטב הבנתי זה לא משהו שהוא נתון למסע ומתן, יש פה תנאים מאוד מאוד ברורים, כבר הזכייה, אתה כבר מודע לכל, לאיך נראה החוזה שלך, איך פריסת התשלומים, וככה זה עובד.
הבנתי. טוב, זה עדיין נשמע כמו מתנה, אז אנחנו מתרשמים שההתנפלות תהיה גם על הסיבוב הזה וגם על הסיבוב הבא, ובעצם, מה נגיד, כמו שאומרים בעברית ובישראל, נותנים, תיקח. ואנשים יעשו את כל מה שצריך, כולל חלק מהאנשים שאולי לא זכאים, יבואו ויצהירו על אולי בן זוג, ידוע בציבור, ויעשו את העסקה ביחד, ובלבד שגם שמם יופיע בהגרלה. עדי כהן, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לנתנאל גמז.
שלום איתן, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
כל טוב.
תשמע, אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על נושא הדיור, אנחנו דיברנו על סבב ההגרלות שנפתח ביום ראשון ונסגר ב-17 לחודש ויזכה כמובן להתנפלות לקראת ההגרלה, אז הוא על דירות בהנחה משמעותית, דיברנו גם על משכנתאות שעולות במהירות ומייקרות את הדירה, אז כבר חלק מה... ההנחה הזאת היא הולכת ונמחקת כתוצאה מהעניין הזה, אבל לפני כל אלה, אדם שרוצה דירה צריך גם שיהיה לו הון עצמי מסוים, לפחות שליש, 40%, 50% מהמחיר של הנכס, ובשביל זה בישראל צריך להגיע לאחד העשירונים הגבוהים. והנה מכון טאוב הלך ובדק כל מיני נתונים סטטיסטיים כאלה ואחרים, ובא עם שורה של טיפים או תובנות או נוסחה, מה צריך בישראל כדי להגיע לעשירון העליון, דהיינו ל-10% משקי הבית שמרוויחים הכי הרבה כסף בארץ הקודש. אז בוא תגיד לנו, מה אני צריך לעשות אם אני רוצה להגיד לילדים שלי שיעשו כדי להגיע לעשירון העליון?
תירשמו לאוניברסיטה, עדיף לסמסטר הקרוב, כי מהניתוח של מרכז טאוב אנחנו רואים שכשני שלישים מן המועסקים בעלי תואר שלישי, ויותר ממחצית בעלי תואר שני, מסתכרים די הצורך למקם אותם בעשירון העליון.
זה מדהים, כי התובנה הזאת היא הייתה התובנה של האמא והסבתא, לך תלמד.
הם צדקו.
ואני זוכר את הגרפים האלה מלפני 20 ו-30 שנה, שבאמת מראים שכל סמסטר באוניברסיטה שווה עוד כסף בצורה די מובהקת, אבל אחרי זה בא הייטק ובא העולם, ומי כבר הולך ללמוד כל מיני מקצועות בספק שהקשר שלהם בין להכנסה ולפרנסה הוא קיים. אז בסדר, הנדסת מחשבים בטכניון, כולם מפנימים את זה, אבל כדאי עדיין ללכת ללמוד את כל שאר הדברים בכל זאת?
כן, עד עכשיו הדעה הרווחת הייתה שדוקטורט לא תורם יותר מדי, אין לו פרמיית שכר על פני נגיד תואר שני.
למשל?
המחקר הזה, מה שהוא מחדש, לפי מי שערך אותו, הוא שדוקטורט בהחלט תורם ליכולת ההסתכרות, הוא מכניס אותך לעשירון העליון, וההסתברות שלך להגיע לשם הרבה הרבה יותר גבוהה כשיש לך תואר שלישי, כמובן בנוסף לניסיון. הרבה הרבה יותר גבוהה מתואר שני.
ואתה יודע מה, יש שם עוד דברים מעניינים בעניין הזה, כי הם ניסו לחתוך את הנתונים שלהם גם בפרמטרים שלא תמיד נוח לנו לדבר איתם, למשל של מזרחים מול אשכנזים, גם נשים מול גברים, אבל ממצא שאותי הדהים, זה שבהינתן שיש לי דוקטורט, אני מרוויח יותר כסף אם אני מזרחי מאשר אם אני אשכנזי. פרט, נמק והסבר.
הם גם הופתעו מהנתון הזה. תכף נסביר את המתודולוגיה לגבי מזרחי אשכנזי, זה לא טריוויאלי, אבל, וזה גם שם איזה עניין, אבל בעצם אם אתה מזרחי ויש לך תואר שלישי, השכר השעתי החזוי שלך, כלומר הם לקחו את הנתונים, הם מטרילו את כל המשתנים האחרים, כמו איפה אתה עובד, מה השכלה של הורים שלך, איפה אתה גר, הם השאירו רק את השכלה ואת המוצא, ובתואר שלישי אתה בעצם, אם אתה מזרחי איתן, אז אתה תעשה 190 שקל לשעה, שכר ממוצע חזוי לפי הניתוח, ואם אתה אשכנזי, אתה תעשה 143 שקלים לשעה. לא נשכח את הלא יהודים שנמצאים למרבה הצער בהרבה מקרים בסוף, ופה הם עושים 137 שקלים לשעה.
מה לגבי החלופות של שכיר מול עצמאי? הרי הרבה אנשים בימים אלה, אנחנו אפילו דיברנו את זה כאן בתוכנית ואפילו לא פעם, כלכלת הגיג אקונומי, כלכלת העצמאים, לעבוד בוולט או לעבוד במקום אחר. מה הם מצאו בכל מה שקשור לפער הזה או להבדל הזה, הבדל של עצמאי מול הבדל של שכיר מסודר, קבוע עם אותו חברה והתנאים הסוציאליים?
מה שעלה מעניין זה שבעצם הסלול קריירה של עצמאי היא הדרך של הלא יהודים בישראל להשתלב איכשהו בעשירון העליון.
דהיינו ערבים, זה בסופו של דבר העניין.
כן, זה ממש מובהק. שיעור העצמאים דומה למדי בכל קבוצות האוכלוסייה, כ-12% בממוצע.
אוקיי.
וזה לא משתנה במידה רבה עם המעבר לעשירון הכנסה גבוה יותר, מלבד בקרב לא יהודים שאצלם שיעור העצמאים בעשירון העליון הוא 26%, כלומר נתון גדול פי 3 מבעשירונים 1 עד 8. זה אומר שככה לא יהודים, כלומר ערבים, מצליחים להגיע לעשירון העליון באמצעות קריירה עצמאית. שזה כמובן תמהיל של סיבות, של המקום שהם נולדו בו, התנאים שלהם, אפליה סמויה וגלויה ופרמטרים נוספים.
מה לגבי הפער בין נשים וגברים? עכשיו, ברור שבן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני אישה ואני רוצה להרוויח יותר, אז אני אעשה עכשיו הסבה לגבר, אבל כדי לדעת איך משק בית, זוג, מה הוא יכול לצפות, האם הפערים עדיין גדולים בין נשים וגברים?
כן, בעצם אם אנחנו, ככל שעולים, ככל שמטפסים בעשירונים, התמונה נהיית יותר עגומה. עשירונים 1 עד 8, אנשים הן יותר ממחצית מכלל העובדים בעשירונים האלה, שזה בעצם בהתאם למספר שלהם באוכלוסייה. כשאנחנו מגיעים לעשירון התשיעי, הן רק שליש, ועד שאנחנו מגיעים לצמרת, הן רק רבע מכלל העובדים. מנגד, כשאנחנו עולים מהעשירונים התחתונים לעשירון העליון, שיעור הגברים האשכנזים גדל כמעט פי 3, שיעור הגברים היהודים האחרים כמעט פי 2. והמפסידות הגדולות הן נשים לא יהודיות, שהן רק 9% מהעשירונים 1 עד 8, 2% מהעשירון התשיעי, ואפילו לא צריך לדבר על כמה הן מהעשירון העליון, אפילו פחות מ-2%. שזה אלה נתונים מאוד עגומים, אבל לצערנו הם גם לא מפתיעים.
לא, אנחנו מכירים את הדברים האלה, נעשים כמה וכמה דברים, כמו למשל חובה, בתחילה איזשהו חובה בחברות לפרט את פערי השכר המגדרי, אבל אם נסכם באמת ברמה של טיפים שאי אפשר לשכוח, תיוולד מזרחי, אבל תעשה דוקטורט ומצבך אולי הכי טוב שיכול להיות. ואם אני לא אגיד את זה קצת בחיוך, אז בגדול, הנושא הזה של הדתיות כבר פחות או יותר, פחות רלוונטי ממה שהיה בעבר. והמסר האחד המרכזי זה להמשיך בהשכלה הגבוהה כמה שיותר.
כן.
תואר ראשון ממש חובה. מה לגבי דרך
נמצא
אגב?
נמצא שתעודת בגרות.
בדיוק, כן. מה קורה עם זה?
היא רק שער כניסה לאקדמיה בפני עצמה, היא כבר לא מוסיפה כל כך הרבה שכר כמו שחשבנו עד עכשיו. זה בעצם תמונת המראה לנושא של הדוקטורט שחשבנו שהוא לא מוסיף ויש לו משמעות רצינית, ודווקא הבגרות, התעודת בגרות היא רק שער כניסה.
אם אני ממש לא הולך ללימודים אקדמיים, לא מתאים לי, החלטתי שלא, אז גם אין טעם לעשות אפילו בגרות, זה כבר לא נותן הרבה.
אני לא ממליץ לו לעשות בגרות.
לא, אבל ניסיתי פשוט להסביר את הנקודה בעניין הזה.
אני רוצה להסתייג אגב, מסתכלים פה על השכר של יהודים אשכנזים לעומת יהודים מזרחים. בניתוח הזה. אנחנו רואים כמעט לאורך כל רמות ההשכלה, מדוקטורט עד ללא השכלה תיכונית, במרבית רמות ההשכלה שאנחנו רואים שמזרחים מסתכרים יותר לשעה לפי הניתוח הזה. אבל חשוב מאוד לציין שאשכנזים הוגדרו כי מישהו הוריהם נולדו באירופה או בארצות הברית, ומזרחים הוגדרו כי מי שהוריהם נולדו באסיה או באפריקה.
כן, זה
לכן
ברור,
הפילוח לאשכנזים ומזרחים נדל... מתייחס למעשה רק לבני הדור השני ולא לבני הדור השלישי.
שהם היום כבר חלק גדול מהאוכלוסייה, כן.
נמצא בתוך קבוצה שלישית, שלא מפולחת לפי מוצא, ויכול להיות שיש שם פערים מאוד גדולים. אז צריך, אלה נתונים רציניים, משמעותיים על הרבה מאוד תצפיות. זה ניתוח רציני, אבל צריך להסתייג ולבדוק גם נתונים אחרים.
יפה. בקיצור, כמו שפעם אריאל שרון קרא לה, יש לנו בחירות עוד מעט, בעוד כמה חודשים, הוא קרא לבוחרים שלו, לכו להצביע, אז אנחנו נקרא למאזינים שלנו, לכו ללמוד, כי בכל תסריט ובכל סרט לא תפסידו מזה, זאת אומרת, יש רק אפשרות להרוויח יותר כסף אורך השנים.
כן, אין לכם את זה מול העיניים, אבל הקפיצה בשכר בתואר שלישי מאוד מובהקת.
תואר שני, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, ואתה יודע, אני משוכנע שיש בזה גם כל מיני ערכים מוספים אחרים לכלכלה ולחברה, אם יש כמות גדולה של בעלי תואר שלישי, ברבדים שאינם דווקא הרבדים של השכר.
יש עוד רבדים מחוץ משכר?
מסתבר שכן. נתנאל גם, תודה רבה.
תודה, איתן.
עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום, יום שלישי, אנחנו נהיה גם מחר, יום רביעי, איתכם שוב. תודה למאיה בן ניסן, שגם הקליטה אותנו וגם עורכת את המהדורה הזו. להתראות.